רברסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, על תוכניו האות.
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט מספר 356, רברסים פלטפורמה. התאריך היום הוא ה-29 לנובמבר 2018, השעה 9 בערב, ואנחנו מתארחים באולפננו הביתי שבקרקור. היי אורי.
אהלן, כ"ט בנובמבר.
וואו, לא שמתי לב, מעולה.
נכון.
ופרק 365.
56.
356.
56. זהו, זה בדיוק חשבתי על זה עכשיו, אבל באמת כשהמאזינים שלנו שומעים את הפרק הזה, אנחנו כבר ממש ממש בני 10, לפני 10 שנים בדצמבר 2008 התחלנו את הפודקאסט.
יודעים כי הייתה אז מלחמה.
נכון, היה איזה עופרת יצוקה, כל מיני כאלה.
כן, כן. והיום אנחנו מתכבדים לארח את ליאור. היי ליאור.
שלום.
שלום, ברוך הבא. ליאור הולך לדבר איתנו על מעשים טובים, אבל לפני שנגיע למעשים טובים, בוא ספר לנו קצת על עצמך.
שתזכה למעשים טובים.
תודה רבה. קודם כל, אני מאוד מודה לכם שהזמנתם אותי להתארח. אז שמי ליאור שיינקופ, נשוי, אב לשלושה. אני מהנדס תוכנה כבר 15 שנה. ובין השאר יצא לי גם ליזום כל מיני יוזמות, שעל אחת מהן נדבר היום. כיום אני עובד כמפתח בחברת תורי. אנחנו עושים מערכת לניהול סאס, ל-IT ועוד חלקים בחברה, זה ההקדמה.
מעולה, אז יש לנו חברים טובים בחברה הזאת, אז שיהיה לכם בהצלחה.
תודה.
אז אתה יצרת איתנו בעצם קשר, ואמרת שאתה רוצה לדבר על כמה יוזמות בתחום של שמאחדות תוכנה ומעשים טובים. אז בוא נתחיל ככה מההיסטוריה, מהי היוזמה הראשונה שעליה רצית לדבר?
אז ככה, אי שם לפני 4 שנים, הייתי מפתח כבר עשור בערך בקומברס, מה שהייתה פעם קומברס, וכשהייתי שם, אז בעצם אמרתי לעצמי, טוב, אני מפתח כבר הרבה זמן, עשיתי קליינטס, סייברסייט וזה, אני יכול לעשות הכל, בואו נמציא משהו. ניסיתי כל מיני דברים קטנים, ואחרי שגיליתי את עולם האפיליאציה, שאולי טיפה נדבר עליו אחרי זה בהרחבה, ומה זה בכלל, אנשים לא מכירים שזה מפתיע, אז בעצם התחלתי להקים כל מיני דברים שקשורים לאפיליאציה, ובלי קשר רציתי לעשות טוב בעולם, בסך הכל מזלי שפר עליי, ורציתי איכשהו להחזיר, לא היה לי איזה רעיון ספציפי, 3 ילדים, למי זמן להתנדב וזה וזה, אבל כשהבנתי את העניין של האפיליאציה, שאפשר להפריח מזה כסף ומתוך זה לייצר בעצם הכנסות שגם אני יכול לתרום מהם, לי זה היה נראה מקום שהייתי רוצה לעבוד בו. שאתה גם עובד וגם נותן לחברה באיזשהו אופן. ואז התחלתי להקים את זה כזה, בערב, סופי שבוע כזה. ההתלהבות הייתה מטורפת, נשארה כמעט עד הסוף האמת. והייתי בטוח שזה הולך לכבוש את העולם. תכל'ס זה התחיל כמו כל כנראה סטארט-אפ או חלום של מישהו, במקרה זה היה גם קשור ל... אני לא יודע אם להגדיר את זה כמעשים טובים, אבל כאילו לייצר הכנסות לעמותות. היו לי הרבה הנחות שכשאני אביא את זה לעמותות, אז יש להם קהל והם מפרסמו את זה, ואז איזה מגניב, וכולם ידעו מזה תוך יום, וכולם ירצו את זה, והכל יצליח, כמובן שהתבדתי, אבל...
כן, אז מה היה שם הפרויקט?
קונים לטובה, כי כעיקרון...
אוקיי, ומה המוצר? איך אתה מגדיר
המוצר? כן, ספר עליו קצת.
בדיעבד אני מסתכל על זה, זה אתר, היום זה מאוד קל להסביר את זה כקשבק, מכירים קשבק, אתר קניות שבעצם מקשר אותך לאתר קניות ידוע אחר, ובעצם על ידי הקשר של האפיליאציה, שבעצם דרכו מרוויחים כסף, אז יש כאלה שעושים מזה קשבק, במקרה אצלי, אני אז לא הכרתי כל כך את הקשבק, אז במקרה שלי זה היה לתרום לעמותה מסוימת שעבורה אתה קונה,
כן, זאת אומרת, אז בוא רגע נסביר, קשבק זה בעצם מנגנון שבו אתה קונה משהו ומקבל חלק מהכסף שלך בחזרה, בדרך כלל איזשהו 10% או משהו כזה, והרעיון שלך היה במקום שאתה תקבל את ה-10%, תתרום את ה-10% האלה לעמותה. זאת אומרת, אתה מוכר בכל מקרה, מחזיר את ה-10%, אבל במקום שתיקח אותם אליך, אתה מחליט למי אתה תורם אותם.
נכון, רק שאז לא ידעתי בכלל מה זה קשבק, והרעיון שלי היה סתם, כאילו אני מקבל, ואז חלק מזה אני אתן, וככה גם זה ייצר את המוטיבציה של אנשים להגיע ולהשתמש בזה.
ויצא שקשבק הוא באמת, הוא בעצם קופון?
קשבק הוא בסך הכל העמלת אפיליאציה שאותו מפרסם מקבל, הוא חותך אותו, אני בחרתי בחצי, אבל באיזה סכום שהוא רוצה, ומחזיר למשתמש את הכסף שהוא קיבל מהמוכר.
כן, כן.
אז זה ה...
רגע, לא הבנתי, אז איך זה קשור לאפיליאשן בעצם? התחלת באפיליאשן, אז איך זה מתקשר?
אז אני אסביר טיפה על אפיליאציה אולי. אז הרעיון הכללי הוא שיש אתר, נניח אלי אקספרס, כי סתם כולם מכירים, ויש לו תוכנית שותפים, מה שנקרא, תוכנית אפיליאציה, שברגע שאתה מביא איזשהו קונה דרך לינק שנתנו לך, אחרי שנרשמת, אתה מקבל, במקרה שלהם זה נדמה לי 8% מהסכום שהמשתמש קנה, אז עכשיו, אתה יכול, כמעט כל האינטרנט בערך עובד ככה, כל הפייסבוק זה בערך ככה, אז אתה יכול לקחת את הכסף לך, אתה יכול חלק ממנו להחזיר ליוזר, זה קשבק, אתה יכול חלק מזה לתרום, ויש כאלה שעשו מזה עוד המון דברים שונים ומשונים, כמו נקודות לטיסה, לטיסות, חברות תעופה עשו את זה, כל מיני חברות עושות את זה. נדמה לי עכשיו שופרסל גם עשו משהו ממש דומה על כסף לקנות דברים בתיירות, אם אני לא טועה. אני לא יודע אם זה קשבק, אבל זה איזשהו הסכם כזה.
אוקיי, וזה היה לפני כמה זמן בערך?
3 שנים, עשיתי את זה בערך, כאילו עזבתי את העבודה, אני מסתכל על עצמי על הנאיביות שהייתה לי אז, שתנו לי רק לצאת ואני כובש את העולם.
אז רגע, מה, אתה אומר נאיביות והיה חלום גדול ופתאום פוף, זה התפוגג?
זה ממש לא פוף.
ספר לנו קצת על ומה קרה אז.
כן, קודם כל זה היה כיף. זה היה הכי חשוב לזכור. כאילו זה שהפסדתי וזה לא הצליח, למדתי מזה מה שלא הייתי לומד כנראה בשום מקום. קודם כל, לא רוצה להעליב מפתחים ששומעים אותנו, אבל היהירות של מפתחים שאומר, אני יכול לעשות הכל, אז אני יכול לעשות הכל. כל דבר שאני אדמיין, אני אעשה, זהו, אני כובש את העולם. מה אני צריך את החברה הזאת שישלמו לי, מי, מה, אני במלא עושה הכל. ואז אתה מגלה שזה לא...
שאתה רק יכול לבנות.
כן,
שזה למכור בערך... למכור את זה, זה כבר סיפור אחר.
אז אפילו לא הבנתי, כאילו, את ההבדל, נגיד, בין שיווק למחירות וכל מיני דברים כאלה, ובלי קשר אני ממליץ באמת לכל מפתח לנסות פעם לשווק משהו, ואפיליאציה זה קל, כי אתה לא צריך להחזיק כלום, ואתה פשוט מפרסם משהו, ואתה מגלה כמה זה קשה, במיוחד אם זה מוצר שהוא קצת שונה ממה שמכירים, אז איך גם להגיע לקהל, גם להסביר מה אתה רוצה מהר, ואיכשהו לגרום לזה שיזכרו אותך, וישתמשו בזה. בקיצור, פיתוח זה חמוד. זהו, זה לא מה שהופך רעיון.
פיתוח זה נקי, זה יפה, זה מהונדס, זה הכל חוץ ממחירות.
זהו, זה לא... זה בלי המגע הזה עם, אתה יודע, עם הלקוחות.
אני הייתי בטוח שכשאני אממש את זה, אתה יודע, build it and they will come, ממש לא, אף אחד לא, אני חושב שבכלל, כל רעיון מצוין ככל שיהיה, לא יודע, ways או דברים גדולים אחרים, הם בלי שיווק והמחירות, זה כאילו, לא קרה כלום בעצם. אז זה בעצם מה שבעיקר למדתי.
כן. בסדר, ומאז מה שנקרא, חזרת למוטב והלכת לעבוד בעבודה רגילה, אבל החיידק לא ממש יצא.
נכון, במהלך, כשבניתי את זה, אז אמרתי, טוב, אני אשים תמונות של עמותות, וכמובן הם ישמחו לקבל כסף, ואיזה כיף. ולהפתעתי הרבה, זה ממש לא היה ככה, הם ממש מתייחסים אל עצמם כמותג, ובעצם נפגשתי כל אחד, קודם כל, אסר עליי לפרסם את הלוגו שלו, וביקשו להיפגש איתי ולעשות הסכם, וגם ראיתי בזה הזדמנות טובה דווקא ליצור אינגייג'מנט מצידם, כי אני צריך את האינגייג'מנט שלהם, כי ככה הם יכולים לפרסם את זה. אני מרוויח מזה, הם מרוויחים מזה. מגניב. וכשהגעתי לפגישות כאלה, ובגלל שתיארתי את עצמי כמפתח וכאלה, אז כל הזמן היו כאלה ששאלו, אתה יכול לעשות לנו ככה, אתה יכול ככה, כל מיני דברים שאני
רואה. פתאום אתה מתחיל לעבוד בשבילם.
לא נרתמתי לזה, כי תיארתי להם את הסיטואציה שאני נמצא בה, שאני עובד בזה לבד, ואני לא עובד. אבל ראיתי שיש איזה צורך כזה, שאם הייתי פנוי, אז היה אפשר מדי פעם לעזור באיזה משהו, לאו דווקא פרויקט ענק. ואז הקמתי את הקבוצה הזאת בפייסבוק, מתכנתים למען הקהילה, לא ציפיתי לשום דבר, גם לא קרה יותר מדי, אבל הרעיון הזה, שאני חושב שאנשים שהם מפתחים או טכנולוגים, יכולים לעזור לעמותות וכך גם לאנשים, בלי באמת דווקא, אתה יודע, ללכת ולהגיש ארוחות, או דברים פיזיים כאלה, יכולים לזה ממקום מושבם, בבית אפילו, לא יודע, לתקן איזה משהו באתר, לפתח איזה משהו, איזה כלי קטן שיעזור לקדם איזה משהו.
כן.
ככה אני ראיתי.
כן, אוקיי. אז בעצם אתה אומר ככה, לעמותות האלה יש צרכים מסוגים שונים, חלקם פיננסיים, ולא מעט צרכים של פיתוחים טכנולוגיים, שזה למרבה ההפתעה משהו שאנחנו יודעים לעשות. אנחנו אולם לא יודעים לשווק ולא יודעים למכור, אבל לפתח אתר אנחנו בדרך כלל יודעים.
נכון.
עוד דברים אחרים בסגנון. אתה אומר, אוקיי, אז בוא נעשה, במקום לתרום 50 שקל לעמותה, בוא נשב אולי כמה שעות ונפתור להם בעיה שבשבילם שווה הרבה הרבה יותר מ-50 שקל, ואז כולם יוצאים נזכרים, ואולי גם עשינו משהו מעניין אפילו בשבילנו, מעבר לזה שתרמנו, אולי גם עשינו משהו מעניין טכנולוגי, נגענו בסטאק שלא נגענו בו לפני זה, או הכרנו אנשים שלא היינו מכירים בשום דרך אחרת, ועשינו, וטוב לנו על הלב. אז אתה אומר, אוקיי, אז פתחת קבוצת פייסבוק.
כן. משם לא יצא יותר מדי, פשוט כשהייתי בכנס שלכם, וראיתי את כמה הרצאות שדיברו באמת על קוד פתוח, על זה שנורא דחפו אנשים לעשות דברים משלהם, אחרי צהריים, כאילו, שאנשים מתעסקים בפיתוח מעבר לשעות העבודה, אמרתי לעצמי, עוד פעם, לא, אין לי איזה משהו, תוכנית מובנית, אבל אמרתי לעצמי, אם כבר אנשים, יש להם זמן ומתעניינים ועושים דברים, אז שידעו שאולי מישהו צריך את זה, וכבר אפשר לחבר את זה, כי אם מישהו רוצה להתנסות באיזו טכנולוגיה חדשה, והוא יכול לכתוב אתר לעמותה, אז למה לא?
כן, אז למעשה, אתה בעצם מספר גם על הסיפור שיש לך, אבל גם בעצם איזושהי קריאה לפעולה. אתה אומר, חברים, בא לכם
לתרום.
אם כבר
אתם עושים.
כן, אם בא לכם לתרום, בא לכם לעשות משהו, הנה, יש שם אנשים שבאמת באמת צריכים אותנו, והם ישמחו לעזרה. אז איך בעצם עושים את זה? איך יוצרים קשר איתם? מה, אם אני באמת עכשיו מרגיש שמדגדג לי באצבעות, אז מה עוד, אני עושה?
אני ניסיתי לעשות את זה דרך הקבוצה, אני פשוט פניתי לכל מיני עמותות שהצטרפו לקבוצה, ויעלו שם בקשות, דרישות שלהם. הפלגתי גם במחשבות, כשאמרתי שיש לי עוד רעיונות, סתם לעשות איזה מרקט פלייס מסוים, של מצד אחד עמותות או גופים שצריכים כזאת עזרה, ומצד שני מתנדבים טכנולוגים שיכולים לעשות פרויקטונים כאלה.
כן.
אני לא לקחתי את זה לשום מקום, אבל זה...
כן, אוקיי, בסדר, אז אתה אומר, זה עדיין בהתהוות, אבל מי שבאמת מדגדג לו בעצמאות, כנראה שהצעד הראשון הכי פרקטי זה לבוא ולהצטרף לקבוצת פייסבוק, או ליצור איתך קשר.
כן.
אנחנו כמובן נשים את כל הלינקים בשואו נוטס. ומעניין, ומה שכן, גם רציתי להזכיר שיש גם קבוצה נוספת שנקראת ה-Goodness Squad, שהם פועלים בצורה קצת אחרת. אני מכיר כי יש לנו חברים שנמצאים שם, הם בעצם נפגשים פעם בכמה זמן, כשהאג'נדה היא רק לעבוד על דברים שבוא נאמר, טובים לאנושות, שעוזרים למישהו. אין אג'נדה ברורה לגבי על מה עובדים, זאת אומרת, כל אחד יכול לעבוד על פרויקט אחר משלו. זהו, אז אנשים נפגשים פעם מכמה זמן ועובדים כל אחד על פרויקט שלו, בזוגות או בשלשות, ועושים את זה ביחד. עניין של חברותה. סקרן אותי לדעת, כן, הייתה לך שאלה?
לא, אני רק רציתי לזרוק רעיון שעלה כן. לי עכשיו תוך כדי השיחה. חברות עושות הקאטונים מדי פעם, קצת לתדלק את שריר האינוביישן אצל העובדים. וככה, האקתון מתחיל עם זה שאומרים, אוקיי, ביום כזה וכזה יהיה אקתון, ואנשים כבר מתחילים לחשוב על רעיונות, ולפעמים אנשים לא משתתפים כי אין להם רעיונות. עכשיו, עם קבוצה כמו שלך, או Goodness Squad, יכולים לבוא ולהגיד, הנה יש לנו את העמותות האלה והאלה שצריכות ככה וככה, ובואו תעשו טוב, אני מניח שזה אחלה דבר בשביל זמן הקטון. אז חברות, תעשו.
כנראה צריך איכשהו, אבל כאילו להגיע לעמותה מסוימת, כדי שהיא תגיד, אני צריכה כזה וכזה, או אפילו רק לספר את הבעיות.
אז זה התפקיד שלך.
בין השאר, אבל אתה יודע, גם אפשר לעשות את זה בלי קשר אליי.
כן, כן, זאת אומרת, נראה שיש איזושהי, כקונספט זה נחמד, צריך כנראה לעשות איזושהי עבודת ניהול מוצר מקדימה, של להבין באמת מה הצרכים. אז בוא נאמר, אם זה מתחיל ממש באותו יום של ההאקתון, כנראה לא הספיקו, אבל אם...
לא, אבל אם העמותות יוצרות קשר עם דרכך, או זה, יוצרות קשר לפני, ואתה יודע, לפני שהולך להיות האקתון כזה, אז אפשר לבוא ולתת את הצורך בעצם של המוצר. הרי תמיד לקראת האקתון, מישהו קם אומר, יש לי רעיון כזה וכזה, ואז בעצם מתחילים לעשות את טיפת עבודת המוצר, כדי שמגיעים לאקתון כבר.
האמת שיש לי חבר שיש לו עמותה, אימג'ן, העמותה הזאת נקראת, והוא פנה אליי איזה כמה פעמים, סתם, סייעתי לו בדברים ממש קטנים, אבל יכול להיות שהוא יש לו ממש צרכים אמיתיים, אז אני אדבר איתו על זה. בלי קשר אגב, התעניינתי ככה לפני שהגעתי לפה, וגם אני זוכר את זה מהתקופה שעוד התעניינתי בשיתופי פעולה וכל מיני דברים, אז יש אני לא יודע אם היא עמותה או חברה, היא נקראת מינגה, שהם בעצם מין חממה לעסקים חברתיים, אתה מהנהן כי אתה מכיר, אני מניח.
לא, לא, אני מקשיב.
אז הם כאילו עוזרים לעסקים חברתיים, להצליח, אני לא יודע בדיוק מה הם עושים, אבל הם יותר בתחום הזה. אז המושג של עסקים חברתיים, שזה עסק שמרוויח, אך עם זאת גם תורם לחברה. ויש עוד דברים שגיליתי כזה תוך כדי, שהסתובבתי בין כל מיני אנשים, שקשורים לתחום האימפקט, אז יש את האימפקט אינבסטמנט, שזה בעצם משקיעים בחברות שכאלה. ויש עוד תחום שנקרא אגח חברתי, גם אני התפלתי שראיתי את זה, זה בעצם סוג של הפרטה של דברים שרוצים לשפר במדינה שקשורים לחברה, שנותנים את זה לקבוצה או חברה לעשות את זה, ואפשר להשקיע בהם, והם בעצם, הרווח הוא מה שהם חוסכים למדינה בתוצר שהם עושים. אני זוכר אז הסבירו לי משהו על אסירים, שעושים איזשהו פרויקט לשיקום שלהם, ובזה שהם לא חוזרים לפשיעה, אז בעצם זה מייצר רווח למדינה, אני עושה פה מחאות.
כן, אני חושב שדיברנו על זה בהכנה לפודקאסט לפני איזה כמה זמן. כן, אז מה שאני זוכר באמת מהסיפור הזה, באמת, נגיד, ניקח את הדוגמה של האסירים, אז אם אסיר לא משוקם עולה X למדינה, לצורך העניין החזקה שלו בבית הכלא וכל המערכת שמסביב, אבל אם מצליחים לשקם את האסיר, אז זה עולה חצי X או רבע X. אז יש פה איזשהו רווח. אבל
בעיקר כדי... כי הוא לא חוזר לכלא אחר כך.
כן, 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 כמובן, הוא נהיה פרודוקטיבי, הוא לא חוזר לכלא וכל זה. אז זאת אומרת, במדינות מערביות מוכרח שבהרבה מאוד מקרים משתלם לשקם אסירים. זאת אומרת, משתלם כלכלית, לא מדבר על ההיבטים החברתיים. אם מסתכלים רק על המובן הכלכלי, זה בהחלט משתלם. העניין הוא שצריך השקעה, צריך להשקיע כסף בשיקום עצמו. אז מאיפה מגייסים את הכסף? אם המדינה נותנת את זה, סבבה. אבל זה לא תמיד קורה. ופה באמת מגיע האגח החברתי. זאת אומרת, מגייסים אגח מהציבור, מגייסים ממון מהציבור, והממון הזה הוא מיועד אך ורק לצרכים חברתיים. אני לא יודע אם יש עליו איזה שהם הטבות מבחינת מיסוי ודברים כאלה, אני לא יודע, אבל בכל אופן, גם אם אין, אם אתם מעוניינים להשקיע במשהו שהוא א' משתלם כלכלית, האגחים האלה משתלמים כמו הרבה אגחים אחרים, אבל ב' גם תורם לחברה ועושה טוב לאחרים, אז זה בהחלט אופציה טובה להשקעה. הדוגמה הזו של אסירים, כמובן, זו דוגמה אחת, יש גם בחקלאות, יש בפיתוחים מכל מיני סוגים שונים. זהו, זה בעצם ענה לי לשאלה של איזה עוד דברים אחרים באזור אתה, השאלה שעוד לא שאלתי, שמיד ענית, כן, איזה עוד דברים אחרים קיימים באזור, וזהו, אז דיברנו על אג"חים חברתיים, דיברנו על מינגה, ודיברנו על השקעות אימפקט. הזכרת את זה במילה, מה זה בעצם אומר?
השקעות אימפקט זה השקעה לכל דבר, נדמה לי יש בי אנג'ל ועוד כל מיני ויסים כאלה שמשקיעים פשוט בפרויקטים, בין השאר, כאילו דיברתי איתם בזמנו, בפרויקטים שקשורים לעזרה לחברה, והם גם עסקיים ושווים עבורם. דומה לאגח, אבל השקעה של ויסי. אז זה מה שהם עושים. אני לא יודע כמה עושים את זה בישראל, הייתי בכל מיני כנסים למיניהם שקשורים לזה. נראה שיש שוק פורה בנושא.
הלכת עוד בתקופה שעבדת על הפרויקט הקודם
כן,
בעצם?
כן, כן, כן. הכל היה אז.
איפה יש כנסים כאלה?
זה הוויסים עצמם עשו חלק. זה היה כבר מזמן, אני מצטער, אני לא ממש...
אבל לא בישראל?
לא, זה היה בישראל.
בישראל?
בטח.
אוקיי.
לא טסתי לחול בשביל זה. אני רוצה כאילו לחזור קצת לחלק הראשון, ברשותכם.
כן, כן, בטח.
על החוויה של בין מפתח לחולם חלומות, ליזם, לאי הצלחה.
כן, אז הפרויקט הראשון של, התחלת אותו לפני 3 שנים, שנקרא קונים לטובה, שהזכרנו ממש, הזכרנו בהתחלה. אז נחזור לשם. אז אתה אומר, אני רק אתן שוב את הרקע, מפתח שבטוח שהוא סופרמן, יודע לפתח מוצר, בוא נאמר, לפתח מוצר זה אולי קצת שאפתני, יודע לכתוב קוד, אפילו לא יודע אם מה שיוצא בסופו של דבר מהקוד הזה זה מוצר, וחושב שבזה הוא הולך לנצח. אז זו הייתה הנחת המוצא. נכון. מה למדת?
אז דבר ראשון, למדתי, נתקלתי בזה, שפתאום אתה המנהל של עצמך במרכאות, ויש דברים שצריכים לעשות, וזה תמיד יותר ממה שאתה או גם עוד 10 אנשים יכולים לעשות, ואז אתה מוצא את עצמך מתחיל בעצם לתעדף, ולהפעיל שיקולים שאני כמפתח, אתה יודע, אמרו לי מה לעשות, אתה יודע, נתתי את האינסייטים הטכנולוגיים שלי, אבל לא, למה את זה ולא את זה, בזמנו היה לי תוסף ואפליקציה ואתר, וגם רציתי לצאת לשוק של חול, אז עשיתי אתר לחול, ואחד ה... גם ראיתי את זה, כשישבתי אז בהאב ברעננה, אז ראיתי סביבי...
זה אותו בננה?
זה הבננה. האב ברעננה זה הבננה. מקום גן עדן. אני לא יודע איך הוא היום, אבל אז היה מדהים. ואתה רואה סביבך, אתה רואה, מפתחים לעומת לא מפתחים, ומפתחים, מפתחים. כאילו, גם אם הם עכשיו יזמים, הם נמשכים לפיתוח. כל הזמן מפתחים. אתה רואה אותם יושבים, כותבים קוד. ואז גיליתי גם על עצמי שאני בדיעבד כזה, כי זה מה שאני יודע הכי טוב לעשות, אז אני חושב על משהו ועושה אותו, אבל זה ממש לא מה שצריך לעשות. נראה לפעמים, לי לפחות נראה שעדיף לא להיות מפתח ולהיות יזם, מאשר להיות מפתח ויזם. כי אז אתה פשוט כל הזמן נמשך לפיתוח, וזה לא העניין. אז גיליתי את זה.
ומה כן העניין, אם אנחנו כבר מדברים?
אז העניין זה בעצם להגיע לאנשים, לספר את הסיפור, עזוב את זה של לגייס כסף וזה, שזה נזכרתי בסוף, וזה מה שנקרא, נגמר לי החמצן. אני זוכר ששאלתי אנשים, כי הייתי מאוהב במיזם, אני מניח כמו כל אחד, שאלתי אנשים, איך יודעים שצריך להפסיק? כי אתה יודע, לא הכל מצליח, אפילו יש איזה מספר אצבע כזה שאומר, 1% רק מצליח או משהו כזה. לא יודע אם מכירים את הסטטיסטיקה. וענו לי אנשים שהפסיקו עם המיזמים שלהם, אמרו לי, אשתך תגיד לך. וכך היה. אשתי אמרה לי אחרי שכאילו כמעט שנה זה היה, היא אמרה לי, הבנו, תודה, תחזור לעבוד.
בני הזוג הם לפעמים מנהלי המוצר המוכשרים ביותר.
כן.
היא המשקיעה הראשית כשחושבים על זה, כן? אני לא הרווחתי כסף. אז, ואני חושב שזה טוב שמישהו מאיר אותך בסוף.
כן, אבל האמת שחשבתי כששאלת מתי להפסיק, חשבתי שאתה מדבר על הקונספט מתוך הספר הלין סטארט-אפ, שהוא לא שואל האם להפסיק את המיזם או לא, אלא שואל האם נגיד להפסיק את הכיוון המוצרי הזה, או ללכת לכיוון אחר, הוא קורא לזה to pivot or persevere, זאת אומרת, האם לעשות pivot או האם להמשיך ולהתמיד, גם כשהדברים לא נראים טוב, וזו דילמה שתמיד, זאת אומרת שכל איש מוצר וכל יזם עומד בפניה, אנחנו לא נוכל לענות אליהם מן הסתם פה בסיפור, אבל זה כן דילמה מן הסתם שיש לה תוקף.
אני יודע שכאילו לנו, אוטברן עכשיו בת 12, ועברנו בטח בהתחלה מספיק אירועים כאלה שאתה שואל את עצמך, האם להתמיד או האם לעשות פיבוט, ואני זוכר שכאילו בהתחלה, בפיבוט הראשון, אני חשבתי שאתה יודע, אם הדברים סטטיים, אז זה הולך טוב, אבל לא, אתה צריך לגדול, אז בפיבוט השני, כבר גדלנו, או הסתכלנו על ה-KPI שרצינו, ואמרנו, אוקיי, זה עולה, לינארית, יפה, ואין בעיה. ואז ירון אמר לי, לא, לינארית זה לא טוב.
בניגוד לסיבוכיות זה לא טוב.
כן. אז אתה צריך לראות שמשהו קורה אקספוננציאלית, וברגע שזה לא קרה אקספוננציאלית, גם את זה חתכנו.
אני אגיד לכם, בין השאר הגעתי לפה, כדי שאם מישהו מקשיב והולך להמציא משהו ולהיות יזם, אני פשוט רק לקראת סוף, נקרא לזה, האפיזודה הזאת שלי של היזמות, הכרתי בכלל את לין סטארט-אפ. אמרתי לעצמי, כל מי שידבר איתי אי פעם ויגיד שהוא רוצה ליזום, שילך, יראה את הסרט שיש ביוטיוב של אריק ריס, יקרא את הספר, you name it, רק שידע שזה קיים, כי כשאני ראיתי את הסרטון, אני אומר, החברתי. כי זה בדיוק הסיפור שלי ושל מלא אנשים, כתבו קוד, ואף אחד לא צריך את זה.
אז זה אחד הדברים שגם הם מאוד מקשים על מישהו לעשות פיבוט, ולהגיד, אוקיי, עכשיו את כל מה שבניתי, אני נזורק לפח והולך בכיוון אחר. יש את הסיפור על הפסל היווני הזה, שפיסל פסל של אלה, והפסל היה כל כך יפה שהוא התאהב בפסל. או האלה הייתה כל כך יפה שהוא התאהב בפסל, אבל בסוף, by the end of the day, זה אבן קרה. אוקיי? עכשיו, זה אחד הדברים שקוראים לנו, אנחנו, המפתח הוא סוג של אומן, אוקיי? הוא יודע לקחת איזושהי מחשבה אבסטרקטית וליצור ממנה משהו. והוא כל כך אוהב את מה שהוא עושה, והוא כל כך קשור אליו, ואז זה מגיע למאני טיים, והמאני לא מגיע, או היוזרים לא מגיעים, או KPI'ים לא עולים, וכן, צריך לבוא מישהו שיודע להסתכל על הדברים בעיניים עסקיות, ולהגיד לו, חבוב,
לא.
יאללה, אתה מאוד אוהב את מה שעשית, אבל בוא, אנחנו צריכים לזרוק את זה ולהתחיל מההתחלה, וזה, אני לפחות כשאני מדבר עם עובדים חדשים ב-Outbrain, כל פעם אני אומר, תתרגלו לזה, אנחנו עושים את זה כל הזמן.
זהו, כמפתח באמת, אתה כאילו יש לך רגשות לקוד שלך, באמת בדיעבד כשאני חושב על זה, גם מוצרים של קומברס וזה, מן הסתם כבר לא קיימים היום, זה דברים שעבדתי עליהם, עבדנו כל מי שעבד, וזה כאילו איננו עוד, אבל כשזה ממש הרעיון שלך, והקוד שלך עליו בכלל, כאילו, אני אומר לך, אם אשתי לא הייתה, כנראה הייתי בזה עד היום, אני מרוד, אבל הייתי ממשיך, כי זה פשוט סוחף, אתה גם כל הזמן נדמה לך שהנה, הגעת, אתה יודע, כל מיני, זה רכבת הרים כזו, זה כל מיני הצלחות של דקה, כי מישהו אמר איזה משהו איפשהו, ופתאום הרגשת כישלון, כשאף אחד, לא יודע מה, לא מגיב לכל מיני דברים שאתה עושה, לא יודע, זה היה כן. באמת רכבת הרים.
כן, זכורה לפגישה עם משקיעים שבה בסופו של דבר אני והשותף שלי התווכחנו האם הוא חייך בזווית הפה או לא.
וואו, דייטינג.
כן. טוב, ליאור, אז תודה. אז בואו נעשה רגע סיכום קצר. א', חוויית סטארט-אפ של קונים לטובה, וב', רעיון שהתחיל לקרום אור וגידים, אבל עדיין ככה בהתהוות. אם אתם גם שותפים לרעיון הזה, רוצים להיות שותפים לזה, אז תיצרו קשר עם ליאור ותצטרפו לקבוצת פייסבוק, תחשבו על משהו ביחד, תחשבו על איך עושים את זה, על איך רותמים את שני הצדדים שיעזרו אחד לשני.
עוד פעם השם של הקבוצה?
מתכנתים למען הקהילה.
100%, ובכל מקרה גם נשים לינק בשואו נוטס. זה הכל, תודה רבה שבאת.
תודה לכם.
תענוג.
תענוג.
תודה.
תודה.